כן. המשנה במסכת שבת בפרק במה מדליקין, על שלוש עבירות נשים מתות בשעת דיתן, על שאינן זהירות בנידה ובחלה ובדלקת הנר. הגמרא שואלת, אז נשים יש להן בדיקה בשלושה, על שלושה דברים אלה בשעת הלידה, שהיא שעת הסכנה, בודקים אותם בשמיים אם הן שומרות או לא שומרות. שואלת הגמרא, לגברי במי מבדקה? הגבר מתי נבדק אם מעשיו טובים או לא מעשיו טובים? משיבה הגמרא, אמר ריש לקיש, בשעה שעומדים על הגשר. זאת אומרת, יש גשר שהוא רעוע קצת, מי יעבור את הגשר ומי לא יעבור את הגשר? שעה שאדם עובר במקום של סכנה, כמו גשר או מקום מסוכן, שם פותחים את הפנקסים שלו ודנים אותו אם הוא כשר או לא כשר, אם הוא ראוי לעבור או לא ראוי לעבור. שעה דברה שוב, שם בדף למד ב' במסכת שבת, בתולה, רק גשר רעוע שיעבור בגשר, אלא תרצה הגמרא כעין גשר. כל מקום של סכנה, שכשאדם מגיע למקום סכנה, שמה דנים אותו בשמיים אם יעבור את זה או לא יעבור את זה. הגמרא מביאה כמה דוגמאות. רב, ראש חכמי הגמרא שהיה בבבל, לא היה נכנס לתוך ספינה לנסיעה אם היה שמה גוי. גוי הכוונה עובד עבודה זרה. אם היה רואה גוי עובד עבודה זרה, היה מפחד להיכנס איתו. למה? היה אומר, זה מחשמו וזכרו, צריך כל רגע למות, מי יודע מתי, שלא יגיע בדיוק השעום שלו, מתי שאני איתו בספינה, ואז אני גם כן אפול לתוך המים בגללו, לא היה רוצה להיכנס איתו. שאלו את שמואל, שמואל אמר, עד רבה, אני לא נוסע לבד, רק עם גוי. תמיד היה מחפש שמואל שיהיה איש מאומה אחרת. כמה שיהיה יותר מאומות שונות, נושאי דגלים שונים, עדיף. למה? שאלו אותו, אמר להם, שטן ביטרי אומה למגרה. כלומר, השטן תמיד, לפעמים נותנים לו, אומרים לו, לך תהרוג כך וכך יוגוסלבים, או כך וכך בולגרים, או כך וכך צרפתים. אז הוא יכול רק אותה אומה. אומה אחרת, לא. אז אם יהיה באותה ספינה משתי אומות, אז הוא לא יכול, כיוון שהמזל של האומה השנייה הוא חזק. איזה מזל נפל של האומה הזאת? אז לכן מה היה עושה שמואל? אם חס ושלום ישראל יש עליהם כתרוג, אז אולי הוא יתפס בעבון ישראל. מה היה עושה? היה נוסע בספינה, היה מחפש שיהיה מאומה אחרת, ואז היה טוב. אז רב ושמואל היה להם מעלה גדולה. אנחנו מה נעשה? מה אומרת? רבי ינאי אבא בדיק בספינה אם יש חור או אין חור. מכאן למדו חכמים בגמרא, מסקנת הגמרא, שאסור לו לאדם לעשות שום שימוש בדבר שיש בו סכנה. זה לא רק סכנה פיזית, תכף נראה. הנושא שלנו היום, האמת, הוא באופן כללי גם בשמירת הנפש של האדם. יש הרבה דברים שהרבותינו, חכמי הגמרא, התלמוד, המשנה וחכמי הפוסקים גם כתבו, שאסור לו לאדם לעשות אותם, עם דברים שהם פיזיים, סכנה פיזית, עם דבר שהוא סגולי. תכף נראה בהמשך, גם עניינים של שמירת הנפש, לא רק שמירת הגוף, אדם צריך להיות זהיר. שם המסקנת הגמרא, שכל ספינה שיש בה איזה סדק או יש בה חור, אסור לו לאדם לנסוע בה. נפקא מינה לימינו, לא זה הספינות שלנו, המכוניות שיש היום. אם יש איזה תקלה בגלגל, בהגה, במערכת של הבלמים, האורות, כל דבר שהוא לא תקין במכונית, אסור לו לאדם לנסוע. הגמרא מתרצת ואומרת, לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה שמאין עושים לו נס, ואם עושים לו נס מנקים לו מזכיותה. זאת אומרת, אדם אפילו עבר בשלום איזה דבר של סכנה, נגיד הייתה איזה נסיעה, נוסע ברכב, הרכב לא היה טוב, מה הוא עושה? הוא בא ומספר, משתבח, מתהלל, יודע איזה נס היה לי, האוטו לא היה בנזין, שמתי שם ערק, האוטו נסע, אני יודע, הגלגלים לא היה אוויר, ניפחתי עם הזה, עשיתי, נסע. זה לא חוכמה כל הדיבורים האלה. אדרבה, אדם נוסע במקום סכנה, עושה דבר של סכנה, מנקים לו מזכיותיו. אמר רבי חנן, מה יקרה? מאיפה יש לך ראייה מהפסוק? שנאמר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, אשר עשית עם עבדך. מה זה מכל החסדים או מכל האמת? אלא כל החסדים אלה הם שאדם עושים לו נס שעובר בשלום, אז אין לו כבר חסדים. כל המצוות שעשה חס ושלום הכל הלך, כי לקחו את זה בתמורה לזה. לכן אדם צריך להיזהר. וגם דעה שם גם על רבי זירא. רבי זירא, מי לנו גדול מרבי זירא? הרי הוא טענה 40 יום שיזכור את הלימוד שלו. רבי זירא היה בודק את עצמו כל חודש באש, בתנור, אם הוא נשרף או לא, אם שולט בו האש. רבי זירא, הגמרא אומרת, אם היה שערה ברחוב, לא היה יוצא אותו היום החוצה. היה מפחד, אולי ייפול עליו איזה עץ, אולי איזה גג יעוף ייפול עליו, אולי יהיה איזה משהו. עד כדי כך, זאת אומרת, אדם אסור לו להיכנס למקום של סכנה. והאמת, כמו שאמרנו, בפרט הימים האלה, ימי הסליחות, ימי התשובה, ימי אלול, נכון שהם ימים של רחמים, אבל מתעורר כבר סוף השנה כל החשבונות, כמו שלמדנו, גם המאזן הכספי של האדם מתייצב עכשיו בחודש הזה. לכן תראה, יש אדם שיש לו רווחים, יש אדם שיש לו הפסדים. מה שנגזר על הפתישרה, כמה ירוויח, כמה יפסיד, הכל נגמר עכשיו, חיסול החשבונות. הצריך יותר בחודש אלול, כתוב להיזהר מכל הדברים שהזהירו אותנו החכמים. כמו, יש דין של גילוי, משקים מגולים, או יש מאכלים מסוימים שהם מגולים, כמו שנראה בהמשך, שהם אסורים משום גילוי. יש דברים שאסורים משום רוח רעה, כמו שהגמרא אומרת, לא להניח אוכלים תחת המיטה משום רוח רעה. יש דברים שאסורים משום סכנה, מי שעושה אותם דמו בראשו. יש דברים שאסורים משום שכחה, מי שעושה אותם גורם לו לשכחה, וכדומה. יש, נלך לפי סדר. הגמרא מסכת פסחים לדף קוף י' ב' אומרת ככה, תניה, אוכלין ומשקים הנמצאים תחת המיטה רוח רעה שורה עליהם. כלומר, אם אדם שם דבר של מאכל, כוונה מאכל שראוי לאכילה, שנמצא תחת המיטה רוח רעה שורה עליהם. למה רוח רעה שורה עליהם? הרמב״ם ידוע שהוא כופר בעניין של רוח רעה וכל העניינים שהם מה ששייכים מה שנקרא היום, קוראים לזה מיסטיקה. הרמב״ם תרחק מזה ביותר. כותב הרמב״ם שהטעם שהגמרא אמרה שאוכלים ומשקים שהם תחת המיטה אסורים, אומר שמי ייפול עליהם דבר שהוא מזיק. למשל נחש, סממית, דבר שיש בו ערס, דבר מזיק, איפה הם זוחלים? תמיד תחת המיטות, הם מחפשים כל מיני חורים, מקומות נסתרים להתחבות שם. ואם תשים שם אוכל, שמהם יזרקו שם את הערס, וזה הרבה סכנה. הרמב"ן מסביר את זה מבחינה גשמית. הרמב"ן ושאר המפרשים לא הסכימו איתו, חלקו עליו בזה, ואמרו שיש דין של רוח רעה. יש דין של רוח רעה, כמו שראינו שאדם שקם מטילת ידיים בבוקר, גם כן שם יש שני טעמים. אם איתם שנוגע במקומות המחוסים, אם איתם שרוח רעה שורה על האדם שעה שהוא ישן. אז הרמב״ם לא יסביר רוח רעה, הם הסבירו כן רוח רעה. נמצא שאוכלים ומשקים שתחת המיטה רוח רעה שורה עליהם, גם חכמי הקבלה ככה הסכימו. יש תוספות במסכת חולין בדף קוף זין, תוספות שם אמרו, בימינו אין רוח רעה שורה כל כך. מה שהיה מדובר רוח רעה זה היה בזמן הגמרא, לפני 2,000 שנה. אז היה יצר הרע, השטן היה לו כוח חזק מאוד, וממנה אם אדם היה שם אוכל תחת המיטה אז הייתה רוח רעה שורה על זה. מה שאין כבימינו, תוספות אומרים לא שייך רוח רעה. גם זה יש מחלוקת. גאון מווילנה עליו השלום כותב שגם בימינו יש רוח רעה במאכלים ומשקים שתחת המיטה, גם בימינו יש. כך כותב גם הגאון חידה בכמה מספרה, בביא הגאון חידה בנשחי ועוד. מהי נפקה מינה? זה מחלוקת. נפקה מינה שאדם ייזהר לכתחילה לא להניח מאכלים ומשקים תחת המיטה אפילו שהם סגורים. אמנם יש מי שרוצה להקל, אם זה היה סגור ואטום בתוך קופסאות כמו קונסרבים וכדומה, יש מי שמתיר, לכתחילה אדם לא יעשה. ודאבד אם זה הפסד מרובה, אז סומכים על המקלים שאומרים שהם בימינו רוח רע. אבל שגיאות מי יבין, הנסתרות לשם אלוקנו. אנחנו לא יודעים דברים נסתרים כאלה של רוח רע, יש דברים ששורה עליהם רוח רע, ולכן ואולי הלכה כמו מי שאומר שגם בימינו יש רוח רע, כן, אדם לכתחילה לא יעשה את זה, לא ישים מאכלים תחת המיטה, שאחר כך מי יודע, יש אדם שהוא אוכל מהם וחס ושלום אחר כך ניזוק או קורא לו איזה כל מיני נזקים, ואולי זה בגלל הדבר הזה, כן יזהר. יש עוד מאמר בגמרא במסכת נידה, רבי שמעון בר יוחאי אמר אותו, ושמעון בן יוחאי אומר, חמישה דברים העושה אותם דמו בראשו, זאת אומרת נכנס לסכנה והוא אשם במה שהוא עשה, והם חמישה דברים הביא אותם רבי שמעון בר יוחאי, ואלו הם: האוכל שום כלוף, שומים כלופים אסור לאכול, בצר כלוף, גם זה אומר רבי שמעון בר יוחאי אסור לאכול, והאוכל ביצה כלופה. מה זה כלוף? זאת אומרת שהוא עבר עליו לילה שלם שזה היה כלוף, שום שעבר עליו הלילה בלי קליפה, בצל שקילף אותו והשאיר אותו כל הלילה כלוף, ביצה שקילף אותה בין רכה בין קשה שקילף אותה כל הלילה אסור. אחר כך משקים שנתגלו כל הלילה, גמרא שמה מביאה, גם כן אסור. הלם בבית הקברות, כבר נשאר כל הלילה בבית הקברות, בין ער בין ישן, זה דמו בראשו. והנוטל ציפורניו ברשות הרבים, הוא גוזר ציפורניים, זורק אותם ברחוב, זה מכנס לסכנה. כל הדברים האלה, מי שעשה אחד מכל הדברים האלה, דמו בראשו. עכשיו האמת שבימינו יש דברים שקשה להיזהר בהם, כמו שום כלוף, בצן כלוף. שום מורז, הלכי צדק מביא, יש השום שהיו מביאים מפרס. השום הפרסי ידוע, הוא גם טוב לרפואה, לרפואה של דברים מסוימים. זה היה מגיע, השום הזה מגיע מחוץ לארץ, כשהוא מקולף, לא מגיע כשהוא כמו השום הרגיל. השום הרגיל אפשר להיזהר בזה. אבל השום הפרסי, הוא היה כלוף. עוד לפני מאות שנים, זה הלכי צדק, כתב את ספרו לפני 130 שנה בערך. הוא אומר, אנחנו לא נזהרים בזה, בשום שמגיע מפרס, אומר ושם מהם, כל הדברים האלה הם לבדם, זאת אומרת, שום לבד לא טוב, או ביצה כלופה לבדה. היום גם יש את הבעיה הזאת בבתי חרושת. כל המפעלים שעושים גלידות ועושים עוגות וכדומה שמשתמשים בביצים, מה הם עושים? הם לא יכולים לשבת לקלף ביצה ביצה, הם לא עושים את זה, יש להם מכונה, והם מכניסים את הכל בג'ריקן מיוחד או בדלי גדול, יש שם 30 ביצים בבת אחת, 100 ביצים, 200 ביצים, והם סוגרים את זה, נכון? אבל זה ביצה כלופה. אז שוב, יש בזה שאלה, מה עושים במקרה כזה? בדרך כלל נזהרים שיהיה באותו יום, אבל לא כולם, המפעלים לא תמיד שמים לב שזה יהיה באותו יום. אז יש סומכים על מה שאמרנו, שהתוספות אמרו שזה דווקא בזמנם, אבל בימינו אין את הדבר הזה. זבחי צדק התיר אם תערב עם הביצה עוד דבר, אז יש אומרים ישים שם למשל מיונז, עושה מיונז וערב שם עוד חומר אחר, או כשעושה בביצים שם איתם את התבלינים גם של העוגות, אז שם איתם תבלינים. זבחי צדק אמר זה אסור רק שזה לבד, אבל זה אם זה אם משהו איתו מותר. יש הסמק כותב שאם שם את קליפתם עליהם, זאת אומרת אפילו שזה כלוף, אם חיסה אותו בקליפה שלהם, אפשר להקל עם הקליפה לתוכם. והיום מה שנוהגים את כולה שסומכים על הרשב, רבי שלמה לוריה כותב שוב שבזמן הזה יש להקל. כל הדברים האלה היו בזמן חכמי הגמרא היו אסורים, מה שאין כן בימינו לא, אבל המסקנה שלא לכתחילה יעשו כן, זה רק בדיעבד. צריך להיזהר, הרבה פעמים בבית רוצים להכין עוגות, רוצים להכין גלידה, אז מה עושים? מהלילה מקלפים את הביצים, או ביצים קשות גם כן, מכינים ביצים קשות כלופות, לא לעשות את זה, כי לא כדאי להיכנס לספק הזה. סברת הרשב שבזמננו זה לא, אבל שאר הפוסקים לא הסכימו עם זה, אז הצדק ועוד וגאון חידה גם לא אומרים שבימינו לא אומרים דבר כזה, אז לכן לא כדאי לעשות שיהיה ביצה כלופה, שום כלוף, בצל כלוף, שישאר לילה שלם מקולף, לא יעשה כן. יש הגאון יביע, הגאון יביע עומר כותב שאם מוכרח להשאיר בצל כלוף, שום כלוף או בצל כלוף, ישים איתו את השיער שלו. זאת אומרת, משאירים את השיער, יש לו מעט שיער, או הקליפה שלו, זה מועיל. אבל להשאיר כלוף לגמרי בלי קליפה בכלל, או בלי איזה תערובת של דבר אחר, לא כדאי. רק אם יש הפסד מרובה, אדם יעשה שאלת חכם. כמו שאמרנו, תחת המיטה, וגם דברים כלופים. השאלה אם האבקת שום זה באמת עשו את זה משום, או עשו את זה מאיזה ג'וקים או דבר אחר. מי יודע ממה זה עשוי. עכשיו יש עוד מנהג של צוואת רבי יהודה יחסיד. רבי יהודה יחסיד חי לפני 600-700 שנה. היה נקרא מהראשונים. סומכים הרבה על דבריו. הוא כתב ספר חסידים. תחילת ספר חסידים, שם כתב צוואה, וכתב כל מיני אזהרות שם. בין האזהרות, בסימן כפוו יש, לא יישא אדם אישה ששמה כשם אמו. וכן, חתן לא ייקח אישה ששם אביה כשמו. זאת אומרת, חתן וחמיב לא יהיו אותו שם. כלה וחמותה לא יהיו אותו שם. אחר כך הביא עוד, בסימן תף עין זין, הביא שם, לא יישאו שני אחים שתי אחיות. למשל, שני אחים יש, ראובן ושמעון. לא ייקחו שניהם, זה ייקח את לאה וזה ייקח את רחל. לאה ורחל אחיות, וראובן ושמעון שני אחים. לא ייקחו שני אחים שתי אחיות. שאלה נשאלה, האם זה נוהג בימינו, או האם זה הדבר הזה להלכה, או לא להלכה. יש במסכת סוטה, יש קושיות על דבריו של רבי יהודה יחסיד בדבר הזה. שמסכת סוטה, הגמרא שם מביאה בדף יוד, שמואל סבא חמוד איש מואל. ידוע היה אחד מחכמי הגמרא, מהראשונים של חכמי הגמרא, תלמידו של רבנו הקדוש, זה שמואל, חברו של רב. רב ושמואל היו חברים. שמואל היה בארץ ישראל, אחרי שנפטר רבנו הקדוש, הוא עלה לבבל. כשעלה לבבל, ישב שם. הוא נשא אישה שהאבא שלה היה גם כן תלמיד חכם, וקראו לו שמואל סבא, באותו שם. אז הנה ראינו שחתן וחמיל יכולים להיות אותו שם. לכן ממש כתב שאסור לשאת שני אחים שלא יישאו שתי אחיות. יש גמרא מפורשת נגד זה. גמרא מסכת ברכות בדף מן ד' הביאה הגמרא שם שמעשה היה 80 זוגות כהנים, זאת אומרת 80 אחים, 160 כהנים, כל זוג אחים, שניים שניים, נשאו 80 זוגות אחיות. אז זה לא אחד, לא שתיים, יש לנו 80 כאלה, ותכפיל אותם זה 160, ועם אנשים 320. אז הנה 80 זוגות אחים כהנים נשאו 80 זוגות אחיות כהנות. אז איך זה? אז על שני הדברים האלה נסתרו. חתם סופר, יש לו שאלה באבן העזר, מישהו שאל אותו, רוצה לשאת אישה ששמה כשם אמו, האם מותר, יעשה את זה או לא יעשה? כתב לו תשובה, הוא כותב לו אהובי. אתה יודע, זה אהבת ישראל הייתה לו, אהובי. מנדלה קפיד, לא כפדה בעדה. כלומר, בדברים האלה אין להקפיד. כל הדברים שהם נעלמים מאיתנו, הטעמים שלהם, אנחנו לא יודעים אותם. שהם רוחניים, אנחנו לא יודעים מה זה הדבר הזה, כמו עין הרע, כמו שאר הדברים, זה ניחוש וכדומה. מי שלא מקפיד, לא יקפידו איתו בשמיים. ובי לא ראיה, שהרי הרעבד, הרעבד בעל ההשגות, הרעבד היה תקיף גדול, מגדולי חכמי ספרד, היה בדור של הרמב״ם, זה רבי אברהם בן דוד, בעל ההשגות. נשא אישה חמיב היה חותנו, הרב אברהם אב בדין, גם הוא שמו הרעבד, היה הרעבד הראשון. אז הנה אברהם עם אברהם, הוא הרעבד, היה בר פלוקטד, היה הרמב״ם, תראה שהוא כותב על הרמב״ם מתקפות, לפעמים מילים מאוד חריפות. והרמב״ם אהב אותו, הרמב״ם כתב לו, מימי לא נצחני אדם בעל שתי אומנויות, זאת אומרת, אדם צריך להיות אמיתי, כנה ואמיתי. אתה יש לך איזה ויכוח ענייני עם מישהו, אתה תאמר לו לשם שמיים, ויכוח לשם שמיים, האהבה במקומה עומדת, והוויכוח העקרוני או ההלכתי העניין הוא לעניין. רבי אברהם, אף על פי שכתב על הרמב״ם דברים קשים, להתווכח איתו בהלכה, לשם שמיים כוונתו, הוא התכוון לכבד את הרמב״ם. והוא מסופר עליו שהיה יושב בבית המלך, היה הולך ובא לבית המלך, היועץ של המלך. מה הוא עשה? שכר ישיבה שלושה תלמידי חכמים שילמדו בבית שלו, שבשעות שהוא נמצא אצל המלך, יהיה לו זכות שלא יקרה שיתבטל מתורה. מה הוא יעשה? הוא אותם שעות צריך להיות בבית המלך. הושיב שלושה תלמידי חכמים בביתו, היושבים ולומדים תורה, והוא מחלקל אותם, פרנס אותם, ועוד נותן להם הוצאות של בני ביתם. היה רבי אברהם חסיד גדול, כוונתו לשם שמיים. אז הנה ראינו שהוא נשא אישה שאביה היה שמו אברהם. יש הנודע ביהודה כתב בחריפות גדולה מאוד על הספר חסידים, יש לו חלק ב' גם באבן העזר. שם מישהו שאל אותו גם בשאלה כזאת של גבי נישואים, הוא כותב כלל ידוע שאין רשות לשום חכם אחרי חתימת התלמוד לחדש איזה דבר או איזה איסור או איזה היתר שלא כתוב בגמרא שלנו. כלומר, התורה שלנו היא תורה שנמסרה מהר סיני, וגם תורה שבעל פה נמסרה למשה רבנו. אחרי שנחתם התלמוד, זהו, זו התורה שיש לנו, לא יכול להוסיף עוד איזה הנהגה שלא כתובה בתלמוד. אומר, ומה שכתב ספר חסידים, את הצוואת רבי יהודה חסיד שישנה, כמו למשל יש שם לא יהרוס תנור וקיריים ויגור שם, אסור לגור שם, חלון אסור לסתום חלון לגמרי, אלא ישאיר שם חור, למה השדים נכנסים ויוצאים, ואם יסגור יזיקו לו, ועוד כל מיני דברים כאלה, כל מיני דברים של אמונות שונות. כתב אותם רבי יהודה חסיד, הוא היה אדם גדול, לא חס ושלום, זה היה איש קדוש ונורא, בעל מופת היה. אבל הנה ראינו שהוא כתב דברים כאלה. אומר הנודע ביהודה, כל צוואת רבי יהודה חסיד לא הייתה אלא לבני משפחתו בלבד, למשפחתו ולשעתו, כלומר לאותו דור. אבל אנחנו, נודע ביהודה מתי היה? לפני 200 שנה, 250 שנה. רבי יהודה היה חסיד, יש לו כבר קרוב ל-700 שנה. אומר, אנחנו לא חייבים בדברים האלה, אנחנו לא צריכים לנהוג בנהגות האלה. לכן יש היום בעיה, לפעמים הרבה פעמים יש אנשים שולחים לשאול בכל מיני מקומות על שידוכים. לפני שהוא נושא אישה, עושה משאל עם, סקר הוא עושה. זאת אומרת, 300, 400, 500 איש, הוא שואל, לשאת האישה הזאת, לא לשאת. כל אחד מקשקש לו משהו. אז אומרים לו גם, השם שלה ככה, השם שלו ככה. יש ערוגת הבושם כותב, גם מי שחושש לצוואת רבי יהודה יחסית שלא לשאת אישה כששמה כשם אמו, זה מדובר לפני גיל ה-20. שהוא עדיין צעיר לימים, אז הוא יכול למצוא אישה אחרת. למה לך לקחת אותו שם, או חתן וחמי ויהיה אותו שם, או כלה וחמותה שיהיה אותו שם? לך תחכה. אבל אחד שעבר גיל ה-20, הגמרא אומרת, עד בין ה-20 הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה לאדם מתי יישא אישה. כיוון שעבר גיל ה-20 ולא נשא אישה, אומר הקדוש ברוך הוא, טיפחנה עצמותיו. אז הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, טיפחנה עצמותיו. והוא אומר, לא, זה השם שלה, אבא שלה, השם שלו כמו השם שלי. מה השם שלה, השם שלך? איפה אתה מדבר? על מה אתה מדבר בכלל? הרי עבר גיל ה-20, הגמרא אומרת, כל ימיו בהרהורי עבירה. כותב ערוגת הבושם, שגם אם לומר שצוואת רבי יהודה יחסית שייכת בימינו, לא, אחרי גיל ה-20 אסור לשמוע אתכם. וכן, הנודע ביהודה כותב, לקחת בת של עם הארץ, כן, לתת ביתו לעם הארץ, כן. הגמרא אומרת, כל הנותן ביתו לעם הארץ, מה זה עם הארץ? אחד שלא בא לבית הכנסת שלוש פעמים ביום, או לא קובע עיתים לתורה, זה נקרא עם הארץ. כאילו כופתה ומניחה לפני הארי, כאילו זורק אותה לאריה שיוכל אותה. אומר, לתת הבת שלו לעם הארץ, מותר, הוא לא, כן, הוא נותן, לא אכפת לו, הוא לא שואל. אבל אם השם של החתן יהיה כמו השם שלו, אוי ואבוי, הוא מתחיל לצעוק. אומר, חלילה לנו להאמין שזה חס ושלום מזיק. הנה, ראינו הרבה אנשים שנשאו ולא קרה להם כלום. לכן, תלוי כל דבר, תלוי בעיתו, בזמנו. לא כל דבר צריך כזה. היה מהרשה, הגאון המהרשה, הגאון עצום היה. הוא המפרש של התלמוד, זכר, תראה. שהפירוש שלו על התלמוד התקבל יותר מכל המפרשים. כמעט אין לך גמרא שהדפיסו אותה שאין בסוף מהרשה. היה עליו השלום הגאון רבי עזרא עטיה, ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, היה מדקדק בלשונות מהרש"א אחד אחרי השני. כשהיו באים להיבחן אצלו, היה שואל שאלה במהרש"א. תסביר את המהרש"א הזה. למה אמר בסוף ודוק? למה אמר וקל? וקל ראשי תיבות, וקל להבין. ודוק, ועיין דבריי ותמצאם קלים. פעם סיפר לנו שאשתו חלתה, והייתה חולי קשה מאוד. היה לה חום גבוה והחום לא היה יורד. והרופאים לא מצאו רפואה, והייתה שוכבת בבית, הוא היה בצער גדול. למה הוא בבית לא היה יכול לעשות כלום, הכל אשתו הייתה עושה. והוא איך יעשה מסכן? יש לו ילדים קטנים, היו לו, והוא ישיבה, צריך ללמד בישיבה. היה בצער, אומר, הייתי לומד בלילה, הגיע חצי הלילה, והיה עיניו זולגות דמעות כל הזמן, היה מצטער עליה. אומר, בחצות הלילה נרדם והספר היה פתוח. ראה זקן אחד, אמר לו, אל תדאג, אשתך תברי, הבוקר החום שלה ירד והיא תהיה בריאה. אמר לו, מי אדוני שאתה מברך אותי ברכה כזאת? אמר לו, אני המהרש"א. בגיעות ואתה לומד את הדברים שלי, הוא היה שמו רבי שמואל אידליש. מורנו הרב רבי שמואל אידליש, ראשי תיבות, מהרש"א. אמר לו, בגלל שאתה לומד את התורה שלי ומדקדק בדברים שלי, פללתי עליך בשמיים ובאתי לבשר אותך. וככה היה. אומר, אחרי שעה ירד לה החום, עוד באותו לילה, עוד לפני הבוקר. דרם יקראו ואני אענה. זה היה כוחו של המהרש"א. מהרש"א, למה קראו לו אידליש? הוא מצאצאי רבי יהודה יחסית, הוא המהרש"א. הוא, קראו לו אידליש, היה לו חמותו, הייתה אישה צדקת, בעלת מעשים טובים הייתה. והייתה אישה נדיבת לב ואוהבת תורה מאוד מאוד. היא פתחה לו ישיבה, היה לה מפעל של בדים, חוטים, בדים הייתה עושה, והיא הייתה מחלקלת את הישיבה שלו על חשבונה, והיה גר בבית שלה, בנתה לו דירה משלו בבניין שלה, ושם למטה עשתה לו חצר גדולה, ושם הייתה ישיבה של המהרש"א, שהיו באים ללמוד, והיא הייתה עושה אוכל לכל בני הישיבה כל יום, שלוש ארוחות ביום היא הייתה מבשלת. עכשיו, את הארוחה של המהרש"א לא הייתה מרשה לאף אחד להגיש לו, היא בעצמה הייתה מביאה את המגש, הצלחת והאוכל לתוך החדר שלו, מביאה לו את האוכל בשעת הארוחה, ולא הייתה מוותרת על המצווה הזאת בשום אופן, ששום משרת או איזה מישהו, איזה עוזר ייקח ויקח מנה את המצווה הזאת. פעם הייתה עסוקה מאוד באמצע העסקים שלה, עזבה, הגיעה שעת הצהריים, רצה לבית, הכינה את האוכל והביאה את זה למהרש"א. והוא ידע שאותו יום יש לה עסקים חשובים מאוד, אז ברך אותה, אמר לה, למה את טורחת? אמר לו, אני לא אתן לאף אחד שיעשה את העבודה הזאת במקומי. אמר לה, יהי רצון שתאריך ימים, ככה אמר לה, ברך אותה. ואותו לילה חלמה חלום, ואיזה חלום חלמה? חלמה חלום שדנים אותה בבית דין של מעלה, ופתחו את הפנקסים שלה, ובא איזה מקטרג ואמר שהיא מגיעה לה למות והיא צריכה למות. אז דנים בבית דין של מעלה אם ימיתו אותה או לא ימיתו אותה, והיא רואה את כל זה בחלום. פתאום בא המקטרק, שאלו אותו בית הדין, למה אתה אומר שצריך להרוג אותה? אמר, זאתי היא מיילדת, היא גם יש לה עוד תחביב, עושה בחינם, מיילדת, איזו אישה שרוצה ללדת, הולכת לילד אותה. לפני כך וכך שנים בא לילד איזו אישה, והעובר לא היה יוצא, לא יצא, והיולדת הייתה בסכנה. טוב, בסכנה. אז היא ראתה שאין ברירה, אם עוד תוך חצי שעה לא מיילדים את, את האישה הזאת, האישה הזאת תמות בסוף. אז החליטה ועשתה מעשה, הרגה את העובר והוציאה אותו חתיכות. אז הוא אמר, היא הרגה עובר, רצחה עובר. אז מגיע לה שהיא תמות. טוב, אז הבית דין של מעלה רצו לפסוק את הדין שלמות, הכריזו, אם יש איזה מלאך שיודע איזה זכות על האישה הזאת, יבוא ויודיע. והיא הלב שלה מתפך, היא רואה בעיניים איך שדנים אותה. פתאום הגיע המלאך אחד בעף, אמר בידיעה שהתקבלה זה עתה, עדכון חדשות יש. מה העדכון? אמר, היום המהרש"א ברך אותה שהיא תאריך ימים, ואם אתם תהרגו אותה, איפה תהיה תלך הברכה שלו? שמעו את זה בית הדין של מעלה, אמרו, המהרש"א הוא הפוסק למטה, אנחנו שומעים לו, ביות והמהרש"א ברכותך, יש לך אריכות ימים, לכי לשלום. רק נגמר, התעוררה מהשינה, קמה בבוקר מבוהלת, רצה אצל המאשה. אמרה לו, תראה, אתה ברכת אותי אתמול, אתה זוכר? אמרה לה, כן, תראה מה חלמתי בלילה. סיפרה לו את כל החלום הזה. אז אמר לה, או, ברוך השם שהציל אותך, צריכה להודות לשם. אמרה לו, אבל תגיד לי, איך זה ככה פוסקים בדין של מעלה, שבגלל שהרקתי עובר, הרי העובר הזה יש לו דין רודף. למדנו בגמרא שזה דין רודף, הוא רוצה להרוג את האמא שלו, אז מצילים את הנרדף בדמו של הרודף. הגמרא שואלת, מניין שאישה שהיא עומדת מקשה ללד והיא בסכנה, שמצילים אותה על ידי שהורגים את העובר? הגמרא אומרת שהוא יש לו דין רודף, ומצילים את הנרדף בדמו של הרודף. אז אמרה לו, איך זה? אמר לה, אבל תדעי, אם היה יוצא ילד שהוא גדול בתורה כמוני, אולי זה הילד הזה היה גדול בתורה כמוני ואת הרקת אותו. אמרה לו, ילד שרוצה להרוג את האמא שלו, אפילו יהיה גדול בתורה כמו משה רבנו, לא מגיע לו חס ושלום לחיות. זה היה מהרשע, תראה איזה גדול בתורה היה. הוא כתוב שם שהוא עמד על רגליו ואמר, אני מבני בניו של רבי יהודה יחסיד. והוא ציווה שלא יקרא אדם לבנו לא שמואל ולא יהודה. ואני שמי שמואל ואבא שלי קוראים לו יהודה. אז מה? אומר, לא חייבים לקיים צוות רבי יהודה יחסיד, כמו שכותב הנודע ביהודה. היא נאמרה רק בזמנו ולשעתו. לכן לא טוב עושים היום, יש הרבה בחורים שעברו כבר מזמן, 24, 26, הרבה פעמים אתה פוגש בחורים, השם הזה לא מתאים, השם הזה כן מתאים. אתה יש לך זמן לעשות שמות, התאמת שמות, אתה רואה שאפילו צוות רבי יהודה יחסיד, הנודע ביהודה אומר, כיוון שעבר אדם 20, לא יעשה, לא ידון. היה לי איזה מעשה עם איזה בחור אחד לפני איזה 6 שנים, דברנו איתו איזה שידוך, תקח את הנערה הזאת. אמר לי, מה שם אבא שלה? לא, אני לא רוצה, זה אותו שם שלי. והוא כבר מבוגר, עבר אז את ה-20, לא רוצה. אחרי חודש מצאנו לה בחור אחר, היום ברוך השם יש לה 4 ילדים, ואותו שם וארבעה ילדים, והוא הבחור הזה עד היום רווק, כבר עונה 28. אז מה, זה מותר? איזה יותר? מה אתה שם מול מה? כל ימה בהורי עבירה, בשביל לחוש לאיזה סגולה או לדבר? חס ושלום. יש דין, נחזור. בהורי דעה כתוב, משקים מגולים, משקים מגולים עשרום חכמים, ובזמן הזה מותר. כך כותב השולחן ערוך. הכוונה, משקה מגולה, אדם ישאיר בקבוק יין פתוח, ישאיר מים מגולים, משקה, כל דבר שהוא משקה, חלב וכן שמן וכדומה, כל אלה שנקיים יד שחב דם, סימנם זה שתיבות של המשקים למיניהם. ישאיר משקה מגולה בלילה עשרום חכמים, כותב השולחן ערוך בסימן קופטת זין, ובזמן הזה מותר. אומר הפרי חדש, השולחן ערוך סובר שבימינו מותר. למה? מה שהגמרא אסרה, שבזמנם היה נחשים, בזמנם היה נחשים, אז היה מצוי שנחש יבוא וישים ארס על המשקה, אסור. במקום שאין מצויים נחשים, או בימינו שלא מצוי נחשים, יהיה מותר. הגאון פרי חדש כותב, אפילו אחי צריך להיזהר. גם הגאון מבינה כתב שאפילו שאמרו שהטעם בשביל נחשים זה הטעם הפשטי, אבל יש טעם על דרך הסוד. כותב הגאון מבינה, הביא את זה רבי חיים מבלוזין בשמו, שאדם ששותה משקה שעבר עליו הלילה והיה מגולה, אפילו שאין שם ארס של נחש, יש נחש רוחני, לא גשמי. אדם בא לו מחשבות זרות באמצע התפילה, בפרט בעמידה, לפעמים הרהורים רעים, יש מחשבות זרות, זה עניינים של היתר, של הבנקים, של העסקים, הכל, כל הרעיונות באים בשעת התפילה. למה זה שקט? זה זמן טוב בשביל לתכנן כל מיני תכנונים. יצר הרע מביא לו את המחשבות. ויש יותר גרוע, בר מינן בא לו גם הרהורים רעים, הרהורי עבירה בר מינן. זה מאיפה בא? אומר ששודי האדם משקים מגולים, שעבר עליהם הלילה, והם לא היו מחוסים, אפילו שאין נחש ואין חס ושלום נזק, אדם לא יעשה את זה. הביא את זה הגאון חידם בספרו שיעורי ברכה, וכותב, בארץ ישראל נזהרים, נוהגים להיזהר במשקים מגולים. צריך צדק, הביא שבבבל לא היו כל כך נזהרים בזה. אבל בכל זאת אדם ייזהר לכתחילה לא להשאיר משקה מגולה. אם יש הפסד מרובה, זאת אומרת זה עולה קצת כסף, זה יעשה שאלת חכם. אמרנו כבר, כל הדברים האלה יש בהם מחלוקת אם נוהגים בימינו או לא נוהגים בימינו. אדם שקרה לו דבר כזה יעשה שאלת חכם. אבל יש עוד דברים של סכנה, לא תמיד נזהרים בהם. למשל, בשולחן ערוך מובא, לא יאכל אדם בשר ודג בזה אחר זה. הרבה פעמים, הרי בלילות שבת, בשמחות היום, באולמות, מביאים מנה ראשונה דגים. אחרי זה, מביאים בשר. צריך לרחוץ את הידיים בין הדג לבין הבשר. יש מקלים שהיום בימינו שאוכלים במזלגות ובכפות, אז לא נוגע ביד. אבל לפעמים, אדם נוגע ביד שלו מפה או שם, כדאי שירחץ ידיים. מה הם אמצעים? רשות. או שינגב אותם באיזה משהו, ואת הפה גם יעביר באיזה דבר, יוכל חתיכת לחם, ישתה איזה משקה באמצע בין הדג לבין הבשר. וכן הלחם עצמו מובא בהלכה. הרבה פעמים ילדים אוכלים לחם בבית, אוכלים דג, ונוגעים עם הידיים המלוכלכות בדגים או במיץ שהיה לדג, נגע בלחם, ואז הלחם מזוהם מדג, ובאותו לחם אוכל אותו אחר כך עם בשר. צריך להיזהר בזה. תמרה אומרת זה קשה לצרעת, שנשמור, שזה סוג חולי, שזה בא שאדם אוכל בשר ודג ביחד. יש מי שמקל בעופות, אומרים שבעוף יש מקום להקל, אבל לא כדאי. אדם ייזהר, יגדור את עצמו שבין בשר בקר, בין בשר עוף, לא לאכול דגים ובשר, וכל שכן לא באותו הצלחת, וגם להחליף את המזלגות ואת הסכום וחליף, לא לאכול יחד. במקרר אפשר להקל, אבל כדאי לכתחילה הבקבוקים שנמצאים במקרר לשים להם פקקים. אבל אם בדעבד נשאר בלי פקק, לא קרה כלום, כיוון שאין בזה איסור של גילוי. לכתחילה כדאי לשמור שיהיה מכוסה, לשים להם פקקים. עכשיו, בין הדברים שאסורים משום שמירת נפש, הרמב״ם הביא שלא ייכנס לחורבה. כוונה לא רק גשר רעוע, מה שהגמרא אמרה שגשר רעוע נזכרים עוונותיו, גם כביש מסוכן או מקום מסוכן או חורבה, מקום שיש שם כותלים הולכים ליפול. הגמרא אומרת שכמו שיש אצל נשים בנידה ובחלה הדקת הנר, לנו הגברים יש שלושה דברים אחרים: גשר רעוע כמו שאמרנו, או קיר נטוי, שהאדם הולך קיר נטוי, ואדם מהלך במקום סכנה בלילה יחידי. אז כל אחד משלושת אלה גם כן מזכירים עוונותיו של האדם באותה שעה, אז לא כדאי. אותו דבר אמרנו גם, לא רק איזה כביש מסוכן, אדם נמצא במקום סכנה, כותב לחם הפנים סגולה שאדם נמצא במקום סכנה, יאמר מה יעשה, נאלץ, הוא פתאום נתקע באיזה כביש מסוכן שלא ברצונו, שלא באשמתו, יאמר והיא נועם, וכל מזמור יושב בסתר, כמו שאנחנו אומרים מוצאי שבת. זה סגולה לשמירה, שמה כתוב לא תראו נאלך הרע ומגן לא יקרה בעוליך, כי מלאכה מצווה לך, תשמורך בכל דרכך. אז כך כשאדם מגיע למקום סכנה, הוא נמצא בים ויש שערה בים, הוא נמצא בדרך ופתאום יש סכנה בדרך, סכנה קרבה, מיד יאמר והיא נועם יושב בסתר, ואז ינצל ולא יקרה לו כלום. עוד בשולחן ערוך הביא שיזהר האדם מזיעת אדם. הכוונה, הזיעה של האדם, של הגוף, היא גם כן מזיקה. ואדם יזהר לפעמים שם לחם או שם דבר של מאכל וזה סופג את הזיעה של האדם, אסור. ובשולחן ערוך כל זיעה אסורה חוץ מזיעת הפנים. הקדוש ברוך הוא עשה שהזיעה של הפנים לא תהיה מזיקה, אבל זיעה של הגוף, שאר זיעת הגוף, היא לא טובה, ואדם צריך להיזהר. לפי זה הביא רבינו חיים בן עטר, יש לו ספר שמו פרי תואר, פרי תואר על יורה דעה, כמו פרי חדש. פרי חדש כתב אותו רבי חזקיה דסילבה, אחריו בא הגאון רבי חיים בן עטר, אותו דור היה, כתב את זה אחריו, כתב ספר פרי תואר על משקל פרי חדש. ומעניין, שניהם קבורים זה ליד זה בהר הזיתים, זכותם תגן עלינו. הוא כותב